להגדיל תורה ולהדירה. זה דבר נפלא להפיץ את עולם ההלכה בקרב הציבוריות הגדולה. ואני היום רוצה ללמוד יחד איתכם, ברשותכם, נושא הלכתי, כאשר אני אתן אותו כדוגמה, ואני אתן קצת רקע למה הוביל אותי לדבר הזה. הרבה שנים שלימדתי הלכה במוסדות תיכוניים, אני מודה ומתוודה שהוראת ההלכה היא לא פשוטה. מאוד קשה. ללמד פרטים של הלכה וללמד חומר ונושאים שהם נושאים מחייבים, זה לא קל. במיוחד שהתלמיד יודע שכאשר הוא לומד בסופו של דבר, זה יחייב אותו. זה מאוד קשה לו. מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אולי. וגם ההוראה הזו של ריבוי הפרטים היא הוראה מלאה, הוראה קשה. ואני הגעתי למסקנה דווקא לא דרך ההוראה בישיבה, אלא דרך ההוראה בתיכון ובשנים האחרונות במכללה, בגבעת וושינגטון, שאם נעשה איזשהו שינוי טיפה, אני תכף אראה דוגמה של שינוי, בהוראת ההלכה, חס ושלום, לא נשנה את ההלכה, חיוזה, אז אני חושב שזה יכניס חיות. זה יכול להכניס הרבה אנרגיות ללימוד ההלכה. וקראתי לקורס הזה שלימדתי בגבעת וושינגטון, ובשיעורים קראתי איזה מין הפסוק אל הפסק. וזה נשמע כמו איזה קראי כזה. מה אתה רוצה לעשות פה עכשיו? אתה רוצה לפסוק הלכה על פי הפסוקים? חז ושלום, יעלה על הדעת דבר כזה? אז מה זה מין הפסוק אל הפסק? מה זה, משחק מילים? פסוק במקרא מלמד הלכה. פסוק בתורה מקנה עולם גדול של הלכה, כמובן דרך תורה שבעל פה, דרך הפוסקים, דרך הראשונים, דרך האחרונים, וזה בוודאי מקנה את המושג של פסיקת ההלכה. ואז, ופה אני מספר תהליך שאני חושב שניסיתי להראות אותו בכמה דברים, אני לא חושב שבכל דבר אפשר להראות אותו, אבל דרך לימוד הפסוקים להגיע אל ממש פסיקה הלכה למעשה, ואולי לראות איזה חוט מקשר בין יסוד שמושג בפסוק עד הרבה ענייני הלכה שקשורים לימינו אנו. לראות איזה קו ברור בכל עולם ההלכה. ובחרתי דווקא את מצוות השבת. זו מצווה שכולנו עוסקים בה. ומי שמלמד שבת רק בצורה של מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו, לצורך מקומו, הלכות מאוד חשובות, מאוד קשה ללמד את זה, אני חושב, מאוד קשה ללמד את זה לתלמיד שנמצא בתחילת הדרך בעולם ההלכה. מאוד קשה. אלא אם כן, יש רקע מקדים, יש איזשהו נתונים ראשוניים שעל פיהם התלמיד יכול להבין את ה... במקום אחר קראתי לזה מחשבת ההלכה. שוב, אני אומר, אני לא בא לשנות שום דבר, אני בא, הטקסט הוא אותו טקסט, הפוסקים הם אותם פוסקים, שמירת שבת כלכתה היא אותה שמירת שבת כלכתה. ילקוט יוסף אותו ילקוט יוסף, הכל אותו דבר. השאלה איך אני ניגש לזה. ואני חושב שאני מנסה להציג דרך, ובין התלמידי חכמים שנמצאים פה, זה הצעה. אני רוצה להתחיל במקור מספר אחד. בכוונה, אין פה הרבה מקורות כדי שלא להתבלבל יותר מדי. אני רוצה להתחיל דווקא בפסוקי המקרא. בוא נתחיל ובוא נראה דוגמה לעניות דעתי שיכולה לתת בהירות, כן? כן. לתת בהירות בכל הנושא שאליו אנחנו עוסקים. אומרת התורה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מחלליה מות יומת. כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש להשם, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, וכולי, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. הפסוק הראשון, ושמרתם את השבת. למה? כי קודש היא לכם. מחלליה מות יומת. כי כל העושה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. כשקוראים את הפסוק הזה, אני חושב שבפשט הפסוק יש פה קושייה שבמבט ראשון אין עליה תשובה. שמעו טוב, אין תשובה. ואני אגיד את הקושייה. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, זה מובן. מחלליה מות יומת. למה? כי מי שעושה מלאכה ימות. אומרים למישהו, תשמע, אם תעשה משהו תמות. למה? כי תמות. מה זה? מחלליה מות יומת. מי שמחלל שבת עונש מוות. נימוק, כי מי שעושה מלאכה חייב כרת. מה זה? מי שמחלל שבת ימות, כי מי שעושה מלאכה חייב כרת. רשי התעורר לזה. לא ציטטתי את רשי. רשי התעורר לזה. רשי אומר כך. מי שמחלל שבת בעדים והתראה וכולי, במזיד כמובן, בעדים והתראה, חייב מיטה בידי בעדים. זה מחללי המות יומת. כי מי שעושה מלאכה במזיד, בלי עדים והתראה, אז כבר אין עדים והתראה, מה עונשו? קראת. אז לכאורה, זה מסתדר בפסוק. מי שמחלל לשבת עדים והתראה חייב מיטה, מי שמחלל לשבת בלי עדים והתראה חייב קראת. מצוין. אבל לכאורה זה לא פשט הפסוק. כי בפסוק כתוב, מחללי המות יומת, כי כל העושה מלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. הכי זה לשון נימוק, טעם. זה לא שני מקרים שונים. אליבא דרשי, יש פה שני מקרים שונים. יש מי שמחלל שבת בעדים והתראה, ויש מי שמחלל שבת בלי עדים והתראה. אז מה זה כי כל העושה מלאכה ונכרתה? שאלה הזו, אני הצגתי אותה, דרך אגב את השיעור הזה, אני עברתי בכמה מקומות. אני הצגתי את זה בפני התלמידים. זה היה במכללה, ועוד כמה, ואני חושב שזו שאלה רצינית מאוד. אני שוב אומר, לכאורה זה נראה שאלה שאין עליה תשובה. אין עליה תשובה בפשט הפסוק. הפשט הזה, השאלה הזו מובילה אותנו לדברי חז"ל. ואני רוצה להראות איך חז"ל ראו את המהות של השבת, ודרך המהות הזו, שהיא לכאורה מהות מחשבתית, אולי מיסטית, אולי תכף נגדיר אותה יותר טוב, היא בעצם המסר המרכזי של הפסוק הזה. אז בואו תראו. המקור הבא, מקור 5, תנא רבי שמעון בר יוחאי. אמרה השבת בראשית רבה. אמרה השבת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג, ולי אין בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך. וכיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זכרו הדבר שאמרתי לשבת. כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו דיבור, זכור את יום השבת הקדשו. יש כאן אמירה מפורשת של המדרש, שכל ימות השבוע יש להם בן זוג. מה זה הבן זוג הזה? אז מפרשי המדרש השונים מוצאים איזשהו כל מיני השוואות, למשל יום ראשון עם יום שישי, שני, חמישי, שלישי עם רביעי, זה זיווג אחד. בן זוג יכול להיות בריאה של שמיים וארץ, יש בריאה בעליונים, יש בריאה בתחתונים. לשבת אין בן זוג. והפשטות היא, מכיוון שהשבת זה יום רוחני, מכיוון שהשבת זה יום שלא נברא בו כלום לכאורה, ובדרך כלל הזוגיות המדוברת זה שמיים וארץ של נותן ומקבל, אז לשבת אין בן זוג. מה לעשות? אין בן זוג לשבת. ברגע של השבת אין בן זוג, אז יש כאן איזשהו משהו קצת מטאפורי. אמרה השבת לפני הקדוש ברוך הוא, אין לי בן זוג, אני רוצה בן זוג. אמר הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך. המשמעות היא ששבת ועם ישראל זה איזשהו חיבור של זוגיות כזו שבאה לידי ביטוי על ידי השבת עצמה. והאמת היא שאם היינו נכנסים לעומק המדרשים, היינו רואים שאפשר להסביר את זה בכמה צורות, או ששבת צד אחד של הזוגיות, עם ישראל הצד השני, ומתחברים יחד, או שעם ישראל זה צד אחד, הקדוש ברוך הוא צד שני, והדרך היא באמצעות השבת. אבל בוא נתייחס כרגע לפי חז"ל, שיש את עם ישראל והשבת, ויש צד אחד של הזוגיות, וצד שני של השבת. אומר המהרזו על המדרש, מה שכתוב פה במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך, היינו זכור את יום השבת לקדשו. דרך אגב, מה אנחנו לומדים מהפסוק הזה, זכור את יום השבת לקדשו בהלכה, שיש מצוות קידוש דאורייתא. זה המקור. אומר המהרזו, והיינו קידוש, שכאשר עם ישראל עושים קידוש, המשמעות היא, עם ישראל אומרים לשבת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. כל יהודי שמקדש שבת, את השבת, בקידוש, הוא אומר לשבת, הרי את מקודשת לי. עכשיו, בוא ניקח את הדברים הללו של המדרש, וננסה ליישם אותם בפסוקים שאמרנו. עכשיו תראו איך הדברים הם נפלאים. מחלליה מות יומת. למה? כי מי שעושה, כי כל העושה מלאכה, ונכרתה הנפש האם מהמאה. אדם שעושה מלאכה בשבת, אדם שמחלל שבת, הוא בעצם נותן גט קריטות לשבת. זה לא עונש, זה תוצאה. בעל שמגרש אישה אומר בעצם, וכתב לספר קריטות ונתן בידה. אם השומר שבת מקדש שבת, מלשון קידושין, אז המחלל שבת מגרש את השבת. עכשיו הפסוק ברור. מחלליה מות יומת. כי כל העושה מלאכה, כי מי שעושה מלאכה בשבת, הרי הוא כותב גט קריטות לשבת. אי כתוב ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, הנפש המדוברת כאן זה נפשו של האדם, תרף נראה שזה אולי הנפש המיוחדת של השבת, שבת והיא נפש. אולי תגידו זה וורטים? קודם כל זה לא וורטים, זה כתב הקבלה. בעל הכתב הקבלה אומר את זה, בפירוש. ואני חושב, תרף אני אראה את זה, שזה בעצם יסוד השבת. כשאנחנו עוסקים במצוות השבת, וכשאנחנו מדברים על מעלתה של השבת, וכשאנחנו תרף נראה הרבה הלכות שקשורות לשבת, כל ענייני השבת סובבים סביב הציר של הזוגיות שבין עם ישראל לשבת, וזה בא לידי ביטוי על ידי קידוש, זה קידושין, ולא עלינו אדם שמחלל שבת, הוא בעצם אומר לשבת, הרי את מגורשת לי, וכתב לספר קריטות ונתן בידה. זה הפשט של הפסוק עכשיו, לפי זה. רבותיי, מה? מה ההבדל? מי שעושה מלאכה, מחלל. איך אפשר לחלל שבת בלי לעשות מלאכה? כן. אבל אז מה זה כי כל העושה מלאכה? אם המילה כי נימוק וסיבה... אין בעיה. אם אתה עוסק בשני מקרים שונים, כפי שרשי כתב, וזה אולי, אז לא צריך לכתוב את המילה כי, כל העושה מלאכה, תכתוב, מחללי עמות יומת, העושה מלאכה חייב קראת.
כי זה תוספת.
תוספת או נימוק? חז"ל אומרים שלכי יש ארבע פירושים. בפשטות זה נימוק, בפשטות זה תוצאה, בפשטות זה... יש קשר, לא יכול להיות שאין קשר ביניהם.
ברור שיש קשר, אבל... אני מפריד בין מחלל לעושה מלאכה, ולכן, כפי שרשי רואה את הדברים, יש פה שני מהלכים.
אין בעיה, אני אומר, אם זה באמת שתי מהלכים, או שהמילה הכי מיותרת, או, ואני גם חושב שיכול להיות שהתורה מפרטת, איך מחלל שבת יומת על ידי שהוא עושה מלאכה, אז הוא, עשיית המלאכה היא עצם החילול. יש אפשרות לחלל שבת בלי לעשות מלאכה? יש אפשרות שלא לקדש את השבת בלי לעשות מלאכה. כן? אבל לחלל שבת בלי לעשות מלאכה? עצם החילול פירושו ושים לב למילה חילול, זה להפוך את הקודש לחול. להפוך את הקידושין לנתק. להפוך את הקדושה לדבר אחר. בקיצור, אם זה הדברים, ואם אני חושב שיש פה הגדרה מאוד מעניינת במשמעות של השבת, אני רוצה להראות, בעזרת השם, בזמן שיש לפניי, לנסות להראות איך הדברים באים לידי ביטוי כבר בכתבי הראשונים, להראות את הזיקה המיוחדת הזו שיש בין השבת לבין ענייני הזוגיות שבהם אנחנו עוסקים בהם. בואו תראו. כתוב בספר רבי דוד אבודרעם, מן הראשונים. רבי דוד אבודרעם עסק בספרו בענייני תפילות, עסק בספרו בענייני אורח חיים. שואל רבי דוד אבודרעם שאלה מעניינת מאוד. הוא אומר כך, אנחנו הרי יודעים שהמבנה של תפילת העמידה בכל ימות השנה הוא שלוש ברכות ראשונות קבועות, כן, אבות גבורות וקדושה, שלוש ברכות אחרונות קבועות, עבודה, הודאה ושלום, שים שלום, ובאמצע בתווך זה משתנה מזמן לזמן. שואל רבי דוד אבודרעם, בימים טובים אנחנו רואים שכל שלוש התפילות, ערבית, שחרית ומנחה, כל שלושת התפילות זהות לחלוטין. באמצע אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים וכולי, ביום חג פלוני, מצות, סוכות וכולי, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. פתאום בשבת הנוסח משתנה. מה הנוסח? לפי ספרד, כך הוא אמר, בערב שבת אתה קידשת את יום השביעי לשמך וכולי, בשבת בבוקר בשחרית ישמח משה במתנת חלקו וכולי, ובמנחה אתה אחד ושמך אחד ומקיימך ישראל גוי אחד בארץ וכולי. שואל רבי דוד אבודרעם, מה פשר השינוי הזה? למה תפילות השבת אינם זהות כפי שתפילות ימים טובים הם זהות? אומר רבי דוד אבודרעם יסוד, שימו לב מן הראשונים, אומר יסוד, אומר כך, בזמן שהיה הזיווג בין איש ואישה בתקופת חז"ל, הזיווג הזה עבר שלושה שלבים. השלב הראשון, הקידושין, מעשה הקידושין. השלב השני היה הסבלונות, אלו הם המתנות שהיו נותנים זה לזה. והשלב השלישי היה החופה, שהיא האיחוד, מביאה לביתו, מכניסה לביתו, זה האיחוד, זה החופה, ההתייחדות שבין איש ואישה. אומר רבי דוד אבודרעם דבר מדהים. אומר רבי דוד אבודרעם, כאשר תיקח את תפילות השבת, אתה תראה שכל תפילות השבת בנויות אותו דבר בדיוק. אתה פותח בתפילת ערב שבת, אתה קידשת את יום השביעי לשמך, וברכתו מכל הימים, קידשתו מכל הזמנים. עצם מעשה הקידושין, פעולת אתה קידשת, אתה יוצר את הקדושה. זה פעולת הקידושין של ערב שבת. אנחנו נמשיך עם השבת עצמה, הוא אומר בשחרית, ישמח משה במתנת חלקו, שני לוחות עבדים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת. זה המתנה המרכזית. הגמרא הרי אומרת, בפירוש, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל במקור השני, הגמרא בבצת את זין, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ואני רוצה להתנה לישראל. מתנה טובה. זו עצם המתנה. זה ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. זו המתנה. אתה מגיע לתפילת המנחה בשבת, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, סי השבת רעבה דרעבין, זה ההתייחדות שבין איש ואישה. שמו דבר מדהים אני חושב. אומר רבי דוד אבודרעם, אם דיברנו על הפסוק של מחללי עמות יומת כי כל העושה מלאכה ונכרתי, ואם דיברנו שזכור את יום השבת לקדשו פירושו מעין פעולת הקידושין, שזה המקרא, רבותיי, זה בא לידי ביטוי בתפילה עצמה. עצם התפילה בנויה בצורה כזו. כתוב במהר"ל שמה שאומרת הגמרא בבבא קמא בדף ל"ב, תסתכלו במקור 6, אמר רבי חנינא, בואו ונצא לקראת קלה מלכתה, ואמרה לה לקראת שבת קלה מלכתה, רבי ינאי מתעטף וקי ואמר, בואי קלה, בואי קלה. אנחנו רואים שהמוראים היו יוצאים לשדות והיו אומרים, בואו ונצא לקראת שבת קלה מלכתה. עד היום אנחנו מכירים את המנהג, מנהג המקובלים ומנהג יהודי תימן שמתעטפים, בואו ונצא לקראת קלה. אומר המהר"ל בחידושי אגדות, מה משמעות בואו ונצא לקראת שבת קלה? מה משמעות של הדבר הזה? אומר המהר"ל דבר מדהים, הוא אומר, תשמע, בדברי הנביא ישעיה, אם תשיב משבת רגליך לעשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג, השבת מתאפיינת, מהפסוקים הללו לומד המהר"ל שהשבת מתאפיינת בשלושה מאפיינים. א', שביתה ממלאכה, ב', בגדי השבת, שלא יהיה מלבושך בחול כמלבושך בשבת, כן, וכיבדתו מעשות דרכיך, כיבדתו זה מלבושך. דבר נוסף, הדבר השלישי, זה וקראת לשבת עונג, עונג השבת, אנחנו יודעים בספרות ההלכה, עונג שבת בעיקר זה סעודות השבת. אומר המהר"ל, שלושה דברים מאפיינים את השבת, שביתה, בגדים ותענוג. אם תרצו ראשי תיבות שבת, שביתה, בגדים ותענוג. אומר המהר"ל, זהו יסוד מוסד בשמחת חתן וכלה בשבעה ימים, ולא סתם שבעה ימים, בשבעה ימים אלו, אם נתבונן בהלכות שמופיעות, הן מתאפיינות בשלושה דברים אלו. א', איסור עשיית מלאכה, ב', בגדי חתן, בגדי כלה, הבגדים המיוחדים, תף זה הסעודות, תענוג, שלוש סעודות, הסעודות שבהם אנחנו מאפיינים את סעודת שבע הברכות, שבע סעודות שמתקיימות בשבעה ימים אלו. כך כותב המהר"ל. זאת אומרת שהמהר"ל ראה בתוך המאפיינים המיוחדים של השבת, ואני אומר שוב, זה הכל מתחיל מהפסוק שהתחלנו בו, הוא רואה את אותם מאפיינים. יש גברה מעניינת, ואני חושב שזה ככה מייצב את הדברים בער היטב, סתכלו בבקשה במקור 7. אמר ריש לקיש, נוכרי ששבת חייב מיתה. אמר רבי יוחנן, נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה. שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומר, מורשה, לנו מורשה ולא להם. מי שמחפש בכל דברי חז"ל, לפחות בחיפושים שלי, בשום מצווה לא כתוב שגוי שעושה חייב מיתה, חוץ משתי מצוות אלו. זה שבת ולימוד תורה. רק שתי מצוות אלו. וזה מאוד מעניין. למה זה? המהר"ש כותב בגמרא, המהר"ש כותב בפירוש, שהסיבה היא פשוט. שבת היא בחינת קלה לעם ישראל. תורה, לימוד תורה, תורה ציווה לנו משה מורשה, דורשת הגמרא במקום אחר, אל תקרא מורשה, אלא מורשה. אומר המהר"ש, לא יאומן, הוא משתמש בביטוי. גוי שלומד תורה, גוי ששומר שבת, הרי הוא כלוקח אשת איש. שמעתם? מי שלוקח אשת איש חייב מיתה. שתי מצוות אלו, בלבד. זה לא יאומן. יוצא שלכאורה, אני אומר לכאורה, יש פה איזשהו מימד הלכתי, לא רק איזשהו דבר מחשבתי, חביב, יופי, נחמד להגיד, שיש איזו זוגיות כזו בין השבת לעם ישראל. יש פה איזשהו מימד הלכתי. לעניות דעתי, אפשר להראות ברצף של לפחות 20, אולי יותר, של הלכות ומנהגים, שקשורים ומחברים את השבת, שכולם סובבים סביב הציר הזה. סביב הציר של קשר שבין השבת לעם ישראל, אני אומר, יכול מאוד להיות המון המון. אני רק ליקטתי כדי להמחיש את זה, להראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. ורק בסוגיים אני רוצה לומר לכם, כש עסקתי, הראיתי את זה, קודם כל למדתי את זה בקבוצה של בנות, אז קודם כל ברגע שאתה מראה איזשהו דבר שמראה חיבור אישי, זה כבר מקבל מימד אחר. כבר, אני קראתי זה, נפתחים הלבבות. כבר יש יותר רצון ומוטיבציה לרצות ולהבין. בואו תראו. כתוב, אני אראה כמה דוגמאות, יש הלכה בשולחן ערוך, שלא אומרים נפילת אפיים במנחה שלפני כניסת השבת. לא אומרים תחנון. לא אומרים במנחה שלפני כניסת השבת. שולחן ערוך גם כתוב, נהגו שלא לומר נפילת אפיים במנחה הסמוכה לחתונתו של חתן. כשחתן נמצא ערב חופתו, אז כתוב בפירוש שלא אומרים תחנון. כמובן, כאשר זה בסמיכות וחתן נמצא לפנינו. שניהם מוזכרים כעת שמחה, אנחנו מוצאים בספרות הפוסקים, כך מביא הלבוש ועוד כמה מביאים, מפני ששרועים בשמחה ולכן אין נופלים על פניהם. הלכה אחת. אני ממשיך. בפרקי דרבי אליעזר כתוב, על הפסוק, לא מופיע אצלכם, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כתוב בפרקי דרבי אליעזר, אש הכוונה היא אש המחלוקת, כעס. לא פלא שאנחנו מברכים אחד את השני בשבת, שבת שלום. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. כתוב, כן, כתוב ברמה, ברמה, באבן העזר, בסימן ב', מופיע קודם לכן גם בסימן א', היזהרו מאוד חתן וכלה והמחותנים מהמריבה והמחלוקת, אודות נכסי האישה, וגם כתוב בפירוש, כי כל העושה כן אין מצליח ואין זיווגו ליפה. מי שחושב שהוא ינסה להרוויח בשידוך עוד איזה 10,000 דולר, בדרך לא דרך, שידע שזה לא טוב. הנה אנחנו רואים נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מוצאים את מנהג ישראל קדושים לברך את הבנים. כן? מנהג שאב מברך את בניו בזמן הקידוש, קודם הקידוש. אנחנו מוצאים בפרקי דרבי אליעזר, כחזן שהוא עומד ומברך את הכלה בחופתה. כך עמדו ההורים וברכו את רבקה. כך מביא פרקי דרבי אליעזר. כמו שכתוב, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את היי לאלפי רבבה. זה לא יומן. המלבושים, כבר הזכרנו אותם, כן? תשמעו דבר מעניין. אחד הדברים שכולנו מהדרים בשבת, זה שינה בשבת, כן? שינה בשבת תענוג, ודאי. שינה בשבת, מה הרעיון שבדבר הזה? אז מופיע בילקוט הראובני, אומר כך, חתן דומה למלך, סוף זמן קריאת שמע, זה עד שעה שלישית. למה? כי דרך בני מלכים, לישון עד שעה שלישית. כתוב ברמה בפירוש, שבשבת מאחרים את תפילת שחרית. למה? כדי שישנו. העומק, דרך אגב, של עצם מהות השבת, כפי שאמרתי, שאיזשהו קשר נפשי בין עם ישראל לשבת, דרך אגב, זה מופיע בפירוש, כשהגמרא אומרת, אפשר להסתכל בבקשה במקור 3, דאמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נותן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלה אמנו, שנאמר שבת ואי נפש, כיוון ששבת ואי עבד הנפש. זאת אומרת, אם עוסקים במהות המיוחדת של השבת, אז אנחנו עוסקים יותר בנשמה היתרה של השבת. מה זה נשמה היתרה? אגב, יש מחלוקת גדולה בראשונים. מה הפשט נשמה היתרה? אומר רש"י מקור הבא, מקור 4, אומר רש"י, נשמה היתרה רוחב לב למנוחה ושמחה, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה, ונפשו קצה עליו. יש לאדם איזשהו הרגשת רוחב לב. אדם שמרגיש רוחב לב בשבת, למה? לא יומן מה רש"י אומר. יאכל וישתה, ואין נפשו קצה עליו. ואת אנחנו עוסקים לא רק במנוחת הנפש, אלא אנחנו עוסקים גם באיזשהו מהות של עצם האכילה. אתם יודעים, בתוך זה זה קשור, אולי זה קצת סוטה טיפה מהעניין, אבל זה מאוד מאוד מעניין. אני חשבתי, הנשמה היתרה הזו בשבת, זה לא איזשהו דבר מיסטי, רק אני חושב יש פה גם דבר משמעות, פן הלכתי מסוים. בוא אני אראה אותו. ברמה כתוב, בסימן רש צדיק, פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה כל ימות השבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת. מאוד מעניין. מי שלא לומד כל השבוע יותר בשבת. לבחורי הישיבה זה לא אומר שמי ש... כן? ולכן הוא אומר, יעסקו יותר מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימות השבוע, ותלמידי חכמים, ודאי ש... וכאן קודם לכן, אומר השולחן ערוך, שאסור לקבוע סעודה באותה שעה. מביא השערי תשובה, דבר מדהים. הוא אומר, תשמע, יש אנשים שישנים הרבה בשבת. למה? כי הוא אומר, כתוב בשם הארי, שהארי היה ישן בשבת בצהריים, בין שעתיים לשלוש. אז אומר השערי תשובה, והלוואי שננהג את כל מנהגי הארי. אם ננהג את כל מנהגי הארי, אתה גם יכול לישון בשבת קצת יותר. אבל מה המשמעות של הדבר הזה? תקשיבו טוב. אומר השערי תשובה, אדם צריך לחדש בשבת איזשהו חידוש של תורה. כך הוא מביא. אדרבה, חייב אדם לחדש חידוש תורה. כמו שכתוב בזוהר. הוא מביא בשם הזוהר. והוא אומר, אם אדם לא יכול לחדש מצד עצמו, כאילו כל אחד, לפחות שילמד איזה דבר חדש. למה? תשמעו דבר מדהים. שבמוצאי שבת, בחזרת הנשמה למקומה, תחזור למקומה, וישאל אותה הקדוש ברוך הוא, מה חידוש אמרת בשבת? ואז, כך הוא מביא בשם אחידה, במחזיק ברכה, הוא אומר, וזה מאתרין, אותו חידושי תורה, מאתרין לאביו באותו עולם. אם לא עלינו, אדם נפטר לו אביו, אז אותו חידוש תורה, שאותה נשמה יתרה חוזרת לעולם במוצאי שבת, זה זכות גדולה לאותו נפטר. לא יודע, אולי זה עוד סיבה להסביר את המושג של יורצייט, שמתחילים מן השבת, מזכירים את היורצייט בשבת של אותו שבוע, אולי זה בעצם מראה את הנקודה הזו. רבנו בחיי כותב, בשעה שאישה מדליקה נרות שבת, מביא זוהר, ראויה אישה שתתפלל בשעת הדלקת הנר על חינוך בניה, שייתן לה הקדוש ברוך הוא בנים מאירים בתורה. משום מה, ברכת הבנים, כפי שכתוב, היא דווקא בהדלקת נרות. בספרות המקובלים כתוב, שלמה מדליקים שתי נרות? אז בפשט, זכור ושמור. תראו, זה דבר מדהים. כתוב בספרות המקובלים, בספר מתי משה, הוא מביא דבר מדהים. הוא אומר כך, לאדם יש רמח איברים. לאישה יש רש נון בית איברים, רנב איברים. תחבר רש ממחת פלוס רש נון בית, זה בדיוק אותה גימטריה כמו של נר ונר. רמח פלוס 248 ועוד 252, זה בדיוק אותה גימטריה כמו נר ונר. שתי נרות, חיבור של איש ואישה. אפשר פה להוסיף ולהאריך ולהוסיף עוד הרבה דברים, אבל דבר אחד אני רוצה עוד שני דברים אולי להראות, ובזה אני אסיים. מנהג ישראל קדושים לומר שיר השירים בכניסת השבת. בהרבה קהילות, לאו דווקא הספרדים. מנהג שיר השירים לומר אותו, קודם כל בפשטות, יש לך ספר שעוסק יותר באהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, שמזדווגים זה בזה. אשת חיל מנהג קדוש לומר אותו קודם הקידוש. אבל אחד המקורות המאוד מעניינים שדווקא קוראים את שיר השירים בערב שבת, זה דבר מדהים, ובואו תשמעו. יש מדרש נעלם. כתוב כך, תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר הגדול, ההוא יום הערב שבת היה, ערב שבת בו חלה רבי אליעזר הגדול. בא לפניו רבי עקיבא, והוא לימד אותו 216 טעמים שבפסוקי שיר השירים, את רבי עקיבא. ועיניו של רבי עקיבא היו זולגות דמעות, כיוון שהגיע לפסוק, סמכוני בהשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני, רבי עקיבא לא יכול היה יותר לסבול. נעשה קולו וגאה בבחייה, ולא היה יכול לדבר, עד שלימד אותו כל עמקי סודות העליונים שיש בשיר השירים. כך מופיע באותו מדרש נעלם. ראיתי בספרים דבר מאוד מעניין שמראים למה אותה התגלות הייתה דווקא בערב שבת. אותה התגלות של שיר השירים, של סודות שיר השירים, הייתה דווקא בערב שבת. מכאן אחד המקורות למנהג, וזה מופיע בטעמי המנהגים, אחד המקורות לומר את שיר השירים, זה בענייני השבת. כל יום בימי שבע ברכות, כדי לברך שבע ברכות, צריך פנים חדשות. בשבת לא צריך. השבת היא פנים חדשות. עצם מהות השבת, אלו הם הפנים החדשות שבהם אנחנו עוסקים. הגמרא בשבת למד ג', רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, יוצאים מן המערה בפעם השנייה, רואים זקן שיש בידו שתי חבילות הדסים, שאלו אותו למה זה, אמר להם אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אם נשווה את הדברים, הגמרא בכתובות י' ז', רבי יהודה ורבי אילאי מרקד לפני הקלה, במה? בשני הדסים או שלושה הדסים שהוא מרקד לפני חתן וקלה. אני חושב, ואולי בעצם אפשר פה להראות, שבספרות המנהגים, בספרות ההלכה, אנחנו רואים חוט מקשר. הרבה הרבה מנהגים, לא דיברתי על אכילת דגים בשבת, שזה עניינו של פריאה ורבייה. לא דיברתי על עוד מצוות מאוד מאפיינות בין בעל ואישה בענייני השבת. אבל אני אסיים בפיוט שכתב האריזל. אומר האריזל, הזמר בשבחים למי עגול פתחים, ושם הוא אומר כך, ימינה, ימינה ושמאלה, ובניו קלה, בקישוטין אזלה, ומנין ולבושין, יחבק לה בעלה, ביסודה דילה, דאביד נאיכלה, הלא קטיש קדישין. כתוב באוצר התפילות, השבת היא מרכז, שלושה ימים קודם, רביעי, חמישי ושישי, שלושה ימים אחר כך, ראשון, שני ושלישי. הם ימינה ושמאלה. ובניו, ביניהם, נמצאת הקלה שהיא השבת. הקדוש ברוך הוא מחבק את עם ישראל. הוא מתייחד איתה, יחבק לה בעלה. ואז מה הוא ייקח? בחמרה גו כסה, ביין שהוא הכוס, הקידוש, הקידושין. ומדני עשה, זה ההדסים, ייקח את ההדסים, מדני עשה, לארוס וארוסה, זה החתן והקלה, ולמה? וזה כתוב בהמשך, להתקפה חלשין, זה כדי להוציא את עם ישראל מחולשת אמונתם. אני רוצה לסיים קצת במבחן התוצאות. את הרעיון הזה אפשר להראות אותו בהרבה הרבה מצוות, דרך שוב פסוקי המקרא, אפשר אולי עוד להתווכח פה ושם על דברים כאלה ואחרים, אבל כשמראים איזשהו קו רעיון שמתחיל בפסוק ומראה כחוט השני בין הרבה הרבה ענייני השבת, אני חושב שזה קודם כל נותן איזושהי תמונה שיש איזשהו התחלה וסוף, יש איזשהו תהליך ברור של פסוק ופסק, ואני גם חושב שזה קצת, קצת להכניס רוחניות, קצת להכניס יידישקייט, קצת להכניס נשמה יתרה לתוך קיום המצוות הללו, אפשר לעשות את זה גם דרך הדברים. יישר כוח על ההקשבה. תודה.